כנראה מלפני גיל 4, ונסענו כנראה לכינרת, אבל זה הניחוש שלי, הזיכרון שטבוע בי, זה שמש שמנצנצת על המים כחולים, 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 ואנחנו באיזשהו מקום די גבוה. והנצנוצים של השמש על המים והחום שהרגשתי בגוף, זה כשאני יושבת למדיטציה, להירגע, זה דבר שאני מביאה איתי.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. שלומית נעים נאור היא משוררת ואשת חינוך. בשיריה תמצאו מקום רחב שמוקדש לכביסה, אבל בשיחתנו נתנו מקום גם לכתמים. על היכולת להיות נמוכה וגבוהה בה בעת, על החרדה התמונה בגני שעשועים, ועל הבנות שלנו, תשמעו מיד. היי שלומית.
שלום טלי.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
זה שאלה שתופסת אותי בכמה מקומות. היום אני מתמודדת עם החלמה מסרטן השד, שיש לזה מחיר פיזי וזוגי ונפשי. אני מלווה גם כותבות. יש קבוצה שאני מנחה של מחלימות מהדסה עין כרם, שאני מלווה אותם בכתיבה את ההתמודדויות שלהן. והתחום הזה הוא לא זר לי. התחתנתי בגיל 36.5, מה שאומר הרבה מאוד לילות של בדידות ושאלות לגבי מתי אני אהיה מאושרת, וההבנה שזוגיות לא שווה אושר, אלא שאושר ומציאה של מה שטוב בעולם הוא דבר שהוא תלוי רק בי. ואני זוכרת שהיו שואלים אותי, איך זה שלא השתגעת? איך זה שלא נשברת? והתשובה שלי מדי הפעם הייתה, כאילו, נשברתי, השתגעתי, אבל הצלחתי להחזיק את זה בצורות כאלה ואחרות. ויש בי צד שהוא מתפלא על זה. אני רואה חברות שעוברות אפיזודות כאלה ואחרות, ואני מבינה את זה לגמרי, זה באמת הלבד הזה. זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. אני פוגשת מחלימות שחלק מכן, מהן לא אומרות, אני לא באמת רוצה להחלים. זה, אם יש לי אופציה שיהיה לי גאולה מהכאב, אז למה לא להיגאל מהכאב? למה להיאבק? יש פה איזושהי אפשרות למנוחה, לשקט. והדברים האלה, לא הייתי רוצה לסווג אותם בתור כישלון, אי הצלחה, הפסד במערכה, אלא בתור איזושהי עמדה שקודם כל נמצאת שם ליד, ומחזיקה את הכאב ואת הבדידות ואת התחושה הזאת שהכאב היומיומי הוא גדול מסך ההנאה, היכולת, הסיבולת האפשרית.
מכירה בהם כפי שהם.
כן, אני חושבת שכל מי שמתמודד, בין אם זה מחלה פיזית או נפשית, יודע שיש קו בין הבריאים לחולים, וברגע שחצית את הקו הזה, משהו בתפיסת היסוד השתנה, זה משחק אחר לגמרי. והמשמעויות של כאב ושמחה, זה אמנם אותן מילים, אבל זה לא אותו הדבר.
זאת אומרת, מי שביקרו בממלכת הכאב, מי שביקרו בממלכת הפצע, אני חולקת איתך מחשבה שהיא כזאת דואלית, שמצד אחד אני מאוד מאוד מזדהה עם התיאור שלך, שמי שידע על בשרו ועל נפשו, את הכאב העמוק, הבלתי נסבל כמעט, אף שאת אומרת, זו פליאה, הוא נסבל, בסוף הוא נסבל, אבל הוא בלתי נסבל במהות שלו, יודע משהו שאלמלא הוא ביקר שם במחוזות האלה, הוא לא יכול היה להבין במה מדובר. אז זו תחושה שאני מאוד מזדהה איתה. לצד זאת, במיוחד במציאות שאנחנו חיות בה בימים ארוכים אלה, התנועה בין בריאים לחולים, מחוזות היגון, מחוזות הנסבלות, התנועה הזאת כבר הרבה יותר מהירה, קורית בהיקפים יותר גדולים. דווקא הקו הזה והחלוקה הדיכוטומית הזאת, אולי כבר זה זמן לא רע להתחיל להמס אותה.
יש בי צד שמאוד רוצה להמס אותה, של להגיד שמשהו בשפה של הכאב הוא הרבה יותר רחב, ואני חושבת שאולי פשוט הרבה יותר אנשים נכנסו פנימה, לתוך השפה של הכאב, כאלה שלא, את יודעת, אנחנו רואים גברים, צעירים, חזקים, שמדברים על כאב ועל פצעים ועל זיכרונות בצורה מאוד מאוד עמוקה ונוגעת. ואני חושבת שלי יש פה יתרון, כי אני דוברת את השפה הזאת. אני חושבת שהקו בין החולה לבריא שירת עליונות של צוותי רפואה הרבה מאוד שנים. החלוק הלבן, הסטטוסקופ, שלא צריך אותם מלבד סמלי סטטוס. זה כמו דרגות על הצבא. אני פעם הייתי במעלית עם המון אנשי צבא. וזה נורא הצחיק אותי, כי אני לא מבינה מה הדברים האלה אומרים. זה איזושהי שפה פרטית, איזושהי... לא מבינה את זה. וברור שזה מנגנון של כוח, שיש מי שנהנה מהכוח ומי שחסר כוח, במקרה הזה, החולים או החולות. ואחד המפגשים המרגשים ביותר שהיו לי בסנת הכתיבה למחלימות, זה היה שראש המחלקה הצטרפה. והיא ישבה שם על השולחן. והיא ישבה, והיא הקשיבה 40 דקות, והיא הייתה מאוד נסערת ומאוד קשובה. והיא אמרה להם, זו פעם ראשונה שאני רואה אתכם לא בתור חולות.
בדיוק.
שאין היררכיה, והפוך.
בדיוק.
אני, שאני מטופלת שלה, אני מנחה, אני היודעת כל.
כן.
ועבורה זו הייתה חוויה עצומה לראות אותן ככה, ועבור המטופלות לראות אותה לא בתור הפרופסור, אלא בתור מקשיבה לצד האנושי שבהם, יצר איזושהי אדוות שרשרת מאוד מאוד חזקה, שהיום הדיבור שלי במסדרונות של הדסה, על סדנה לאנשי הצוות, זה כבר מובן.
כן.
כי כמו שהחזרנו את החולות על האנושי שבהן, גם אנשי הצוות כמהים לחזור על האנושי שבהם, האונקולוגיות והכירורגיות, והאחיות באמת הקדושות של מכון שרת, או בכל מכון אחר שמחליפות סקיות של כימותרפיה, שזה מלאכה שהיא קשה. היא קשה, כי את יודעת שזה בדיוק הצורי, זה בדיוק המחלה והסם והמרפא והקושי והתרופה הנוראית. והן גם רוצות לשוב אל אנושי שבהן. ועבורי, מה שמעניין זה לעסוק בכאב, זה ההיזכרות באנושיות שלנו.
אני חושבת גם המתמודדים באשר הם וגם הסביבה, בין אם זו הסביבה המטפלת או הסביבה החברתית או המשפחתית או הקהילתית, באמת גם לזכור להיות אנחנו אישה שלמה, אדם שלם, וגם לראות את האדם כשלם.
ושכאב הוא לא פגיעה בשלמות, וחולי הוא לא פגיעה בשלמות, הוא חלק מהסיפור. אחד הדמויות מעוררות השראה עבורי זה צ'ימינדה נגוצי אדיצ'י, שהיא סופרת ניגרית, ויש לה הרצאת תד של 18 דקות, שבאמת שינתה את איך שאני רואה בני אדם, ואיך שאני רואה כתיבה.
על הסיפור, שהאדם הוא לא רק סיפור.
האדם הוא לא סיפור יחיד, אנחנו כולנו סיפורים מורכבים. וזה, אני זוכרת שישבתי בבדיקת, בשבוע לפני הניתוח, של הכריתה החלקית שהייתה לי, והכירורג שובר על תוצאות דם שלי, אומר לי, וואי, את ממש בריאה, איזה בדיקות דם מעולות יש לך. אני מסתכל, אבל אני מזכרת לעצמי, כן, זה חלק מהסיפור. אני לא רק חולה בסרטן השד, אלא גם יש לי בדיקות דם מעולות. אני גם הרבה מאוד דברים אחרים.
בדיוק, לזה אני מתכוונת, לראות את האדם כשלם, ואנחנו עצמנו לזכור את זה, שזה לא באמת צרימה או פגימה או סוג בית, או בדיוק כל המנגנון ההיררכי והמקטלג הזה.
כשאבא שלי חלה בסרטן ונפטר, הייתי אז בת 24, זה ככה, יש רגעים שזה מטלטל אותי, שאני כבר אורח חיים שלי בלי אבא, והייתה לי דחייה עצומה מהחיים שלי, כי אמרתי, זה לא הסיפור שלי. אני עכשיו, שנה שלישית באוניברסיטה, אני עובד במנהל הסטודנטים, יש לי תוכניות, אני רוצה את זה, זה לא הסיפור שלי, של אבא שחולה, שגוסס, שנפטר, זה לא הסיפור שלי. וההבנה שזה חלק מהסיפור, וזה לא כל הזהות, זה דבר שהוא בעיניי חלק מהריפוי. להבין שאנשים הם הרבה יותר מאשר כותרת אחת, או... וגם אינה כותרת אחת. אני מתעקשת על זה שאני גם משוררת וגם אשת חינוך. אני זוכרת שפעם ישבתי בשוריין עבודה למשרה שמאוד רציתי, ואחד מחברי הבורד אמר לי, אני רואה פה שאת משוררת. איך זה...
מה זה קשור עכשיו?
איך זה מתכנס עם להיות מנהלת בארגון חינוכי, ולהגיש ניירות ומצגות וכל הדברים האלה? והייתי קצת בשוק. ומה אתה תשמע? רק מי שפרסמה כמה ספרים וזכתה בכמה פרסים, יודעת שזה די דומה. כי צריך להגיש, וצריך לערוך, וצריך להציג רעיונות, וצריך להבין את התכנות כלכלית, וצריך לגייס שותפים, וצריך ליצור אמון, וצריך להגיע ליעד. הייתי מאוד גאה בתשובה שלי, כמובן שלא קיבלתי את המשרה הזאת, ולאחר מכן סיפרתי את זה למאמנת עסקית שהייתי אצלה, ואמרה לי, למה לא שאלת? בפעם הבאה, אם מישהו אומר לך משהו כזה, זה מה שהיא אמרה, תגידי לו, אם הוא היה שואל גבר שכתוב שהוא רץ מרתונים, אם זה, איך זה מסתדר עם להיות מנהל בארגון חינוכי, מנכ״ל וככן הלאה. אבל כנראה שהדימוי הזה של משוררות בעיקר, כאישה המשוגעת, בעליית הגג,
או הרוחנית מדי.
או הרוחנית מדי, או הפיוטית מדי, שלא יכולה להתמודד, זה מאוד משעשע אותי, ולכן אני גם מתעקשת על זה, אני גם משוררת, ואני גם אשת חינוך, ואני גם מנהלת תקציבים מאוד מאוד גדולים, והפרטים הקטנים בשירה, הם גם הפרטים הקטנים בחינוך, הפרטים הגדולים, והאמונה שאפשר לסייע לבני האדם באשר הם, זה מה שמחבר בעיניי בעבודה של השירה, ובעבודה של החינוך, כי גם שירה זה עבודה. זה אימון, זה תרגול, זה מיומנות, זה עמל.
את יודעת, אפילו בא לי לומר עוד צעד אחד, מתוך הסכמה כמובן, שאפילו זה לא היה דומה. נגיד שזה לא היה כל כך דומה. ואם יש משוררת שפחות מגישה, ופחות רואה בכך עמל, ופחות מפרסמת, עדיין החירות... להיות ריבוי דברים. איזו זהות פוליפונית כזאת, שלא מחייבת שיהיה קשר עדוק בין הדברים, אלא רק שיחה כלשהי בין הדברים, מתוקף זה שהם שוכנים אצלי, אני זכאית להחזיק בה.
אני מסכימה לחלוטין, ותודה על הדיוק הזה.
הזכרת קודם ש... אי אפשר שלא להישבר כשקשה. נשברים. חווים את ה... שיגעון ואת הבדידות ואת היגון. את הזכרת את המילה הנפוצה בשנים האחרונות, חוסן. ושחוסן זה באמת היכולת לשהות בכאב, להכיר בו, להישיר אליו מבט, משהו שאני חוזרת אליו כאן, מנסה לעודד את זה, לא לברוח מכאב, לא שלי ולא שאני מזהה אצל אחרים. מעניין אותי אם את יכולה לנסח על עצמך, איך את יודעת שאת נשברת? איך זה נראה? ואיך את יודעת שאת סוללת איזו דרך שיכולה להחזיק אותו?
אני חושבת שהשבר קודם כל זה אצלי תחושה של אובדן מילים, שאין לי איך לתאר את זה. שאין לי איך לצייר את זה. שברגע שאני לא יכולה ליצור איזשהו סוג של עדות ויזואלית או מילולית למה שאני מרגישה, ברגע שאין איזה פשר אולי, זה שבר מאוד מאוד עמוק בשבילי.
הוא גדול, זה... הוא גדול מהיכולת לתרגם אותו, לתווך אותו.
זה אפילו לא מגיע לשפתיים.
כן.
אני מאוד מאמינה שכתיבה זה סוג של הפרשה, זה משהו היולי שכזה נמצא לי בראש, ואני מעבירה אותו דרך הכתף אל המרפק, אל היד, והוא יוצא החוצה, ויש פתאום חומר בעולם עם המחשבה, הוא כתוב. יש משהו פיזי, יש איזושהי עידות פיזית לאותה מחשבה. והמקומות הגדולים של השבר, זה המקום שאני לא יכולה, אין לי מילים, אין לי מבע, אין לי צבע, אין לי יכולת להבין את מה שאני מרגישה באותו רגע, וזה גם בדרך כלל מגיע עם מתקפה על החושים, שזה המקומות שבהם אני חושבת שאני משתגעת לגמרי. מי שמאיתנו היה בר מזל דיו כדי להיות בסינימה סיטי בירושלים, זה התקפה נוראית על החושים, זה אורות לד בועקים ומתחלפים כל הזמן. התחושה הזו של כמו הניאונים של נעדות משטרה, שהצ'קלקות שמתחלפות, הצרימה בעיניים וצרימה באוזניים, וזו מתקפה מאוד גדולה על החושים, שהכל בבת אחד, שאין לי יכולת לווסת את מה שמגיע מבחוץ, ואני גם יכולת לומר מה אני מרגישה מבפנים. וזו תחושה כזאת שאני גם לא יכולה להסביר, ואני לא, אין לי מילים לתאר את ההתקפים האלה, אבל יש את הידיעה שאני יכולה לצאת מזה. ויש משהו בלאבד אבא ולהחלים מסרטן, שאני מרגישה שאני יכולה לצאת מזה, שהייתי במקומות קשים ובודדים מאוד מאוד מאוד, ויצאתי מהם. ואז הזיכרון הזה של המים המנצנצים על השמש, על הים.
שאיתו פתחנו.
שאיתו פתחתי, הוא משרת אותי. אני זוכרת שגרתי בלונדון 3 שנים, והייתה לי פינה קבועה בחורשה, שאין לה שם אפילו, נוסעים על הכביש מסאות' וודפורד לאפינג פארסט, ואז פונים ימינה באחד השבילים, ואז התפונה שוב ימינה ושוב ימינה, והייתי מגיעה לאיזושהי קרחת יער כזאת חמודה, ונשכבת שם על שמיכה שהבאתי, ויושבת שם. והיכולת שלי להיזכר במקומות האלה, זה בדרך כלל מה שמוציא אותי ומשקיט אותי.
כלומר, יש בך, כשם שיש בך את הזיכרונות הכואבים, הבודדים, הנפרדים, מקומות של אובדן או של גם פחד, מבדידות נצחית אולי, יש בך מחוזות שימשיים ונוצצים וערכים וחזקים, שהם מקור שממנו את שואבת, כוח ויכולת ונוכחות?
לחלוטין. יש לי זיכרון ילדות מלפני גיל 4, לפני שנסענו לקנדה, שאני עומדת עירומה על מיטה ובועטת ברופאים וצועקת עליהם קונכם פויה. היה לי צליאק, הובחנתי בגיל 9 חודשים, שבשנת 75 זה היה מאוד מאוד מוקדם, ממש ביסרתי את הטרנד הזה.
עם הרבה פחות פתרונות.
עם הרבה פחות פתרונות ודברים מהסוג הזה, ובתור ילדה הייתי הרבה בבתי חולים. אמא שלי ואבא שלי ממש עיצבו את זה בתור זיכרון של כוח, של איזה גיבורה הייתי, שאמרתי לרופאים, קונכם פויה.
לא ילדה חצופה ובועטת, אלא להפך.
להפך, מישהי שאומרת...
מציבה מראה.
מציבה מראה, אומרת מה שהיא חושבת, היא לא קורבן, היא אומרת לרופאים, קונכם פויה. כנראה הגיעה להם לשמוע את זה. ואני באמת מאמינה שהיכולת שלנו לעצב את הזיכרון, אחרי כל הקרנה, ניסים יאי שלי, הקרנות, לא הקרנה של קולנוע, אלא הקרנות.
במהלך הטיפול.
במהלך הטיפול, היו לי 21 הקרנות, ואחרן הלכנו לבית קפה, אחרי כל הקרנה, כדי שישאר טעם מתוק. עכשיו, זה לא היה פשוט, זה מדובר ביולי 20, הרבה בתי הקפה סגורים, מבחר מאוד מאוד דל, אבל ההתעקשות הזאת גם עברה לנו לעבור את זה בשלום, שבאמת, יאללה. אני לא רוצה שמישהי שמתמודדת עם סרטן עכשיו תקשיב ותגיד, וואי, אני לא בסדר, למה אצלי הכל רע, למה אני לא נהנית משום דבר, הנה היא ממש נהנתה מהקרנות, היא הלכה לבית קפה. זה בסדר גם לעבור משהו מאוד מאוד קשה, ולא לראות בו שום דבר חיובי.
אני חושבת, כמו שזכרנו קודם, חירות, זה קודם כל אין מניואל. הדברים לא חייבים להיראות כך, ולא חייבים להיראות כך. יש מגוון אפשרויות, ואני יכולה ביום אחד לחוות את הטיפול כשחור ואפל, ומעצבן, ומקומם, ומעורר כעס, או קנאה, או לא משנה מה. וביום המחרת, או שבוע לאחר מכן, לחוות אותו עם רגע מתוק ואיזה חסד, ודווקא חולה אחר שפגשתי והיה לי מאוד מעניין איתו.
לחלוטין, ועבור הרבה אנשים שנמצאים בהתמודדויות מאוד מאוד שונות, היכולת לכתוב על עצמם זה ממש לתת לעצמם שם, לתת לעצמם כותרת, לבחור בכותרת לסיפור שלהם, להבין שיש סיפור, והסיפור הזה הוא מרובה פרקים ויש טוויסטים בעלילה, והוא לא מתחיל כמו שחשבנו, ויש אכזבות, ויש שמחות, ויש רגעים יפים.
לאחוז בעת, תרתי משמע בעת.
לאחוז בעת, לאחוז בדף.
כן.
אני מנסה לעבוד על זה עם הבנות שלי, אני זוכרת שיום אחד עברנו ליד הדירה הקודמת שלנו, ואמרתי לבנות שאני נורא שמחה שנשארנו בדירה הזאת הרבה זמן, עד שהבית החדש היה מוכן, ושהצלחתי להעניק להם ילדות יציבה, בלי לעבור הרבה דירות. והבת שלי מסתכלת ואומרת לי, ילדות יציבה? אני אומרת לה, כן, עבר דירה בגיל 10.5. היא אומרת לי, אמא, היה קורונה, יש מלחמה, איזה ילדות יציבה, על מה את מדברת? ואז אמרתי לה שזה בדיוק ההבדל בין הדברים שאנחנו בשליטה שלנו ולא בשליטה שלנו. מגפה כלל עולמית, הבריאות שלי, מלחמה, זה לא בשליטה שלנו. אבל להחליט אם אנחנו נעבור לדירה באמצע בין הדירה הראשונה לדירה הזאת, זה בידיים שלנו. והמילה הזאת שאסור לומר את שמה, חוסן, כי היא כל כך בשימוש עודף עד שהיא מתרוקנת.
בואי נחזיר אותה, בואי נתיידד איתה מחדש.
אני רוצה להחזיר אותה.
כן.
ובעיניי חוסן זה להבין את זה, שיש דברים שאני בוחרת בהם, יש דברים שאני לא בוחרת בהם, השאלה היא איך אני מגיבה. ויכולות התגובה שלי הן מרובות. ומה ש... אני חושבת, מה שיכול לקבוע את ערך העשייה שלי, זה יכולת התגובה. וזה לא מובן מאליו, כי גם בקורונה יש אנשים שזה עבורם תקופה נוראית, או תקופה מדהימה שהם גילו את עצמם מחדש, והם יצרו משהו חדש בעולם, וזה הביא איזשהו גל של חדשנות ודברים שקרו. וגם סרטן, יש אנשים שהסרטן, המחלה שלהם הביאה אותם, לא המחלה, כי אין לי בעיה להגיד סרטן, אבל זה גם נכון לגבי מחלות אחרות, לשינוי משמעותי בחיים, שהם בעצם תמיד רצו לעשות אותו. אבל הנה היה קריאת ההשכמה, הצלצול המאיר, לעשות את השינוי הזה. ואותו דבר לגבי המלחמה, יש אנשים שעשו טוב, ועושים טוב עבור עצמם ועבור אחרים, ו... גילו על עצמם דברים חדשים, ויש אנשים שזו באמת תקופה נוראית עבורם. אבל יכולת התגובה שלנו, זה מה שנותן לנו להפוך תקופה קשה לתקופה שהיא נסבלת.
כמו שאמרנו קודם, שאנחנו לא מציגות מצג שווא, אנחנו לא מסרטטות דבר כואב כיפה באופן מוחלט, באמת תקופה יכולה להיות גם וגם, היא יכולה להיות גם חדורת כאב ואתגר וקושי, וגם שהיא תאפשר הרחבת יכולת הבחירה שלי, איזושהי אלסטיות שאני שוקדת עליה, ובאמת איזושהי צמיחה, גם זו מילה שהיא בשימוש יתר, אבל בואי נראה מחדש את הפוטנציאל הירוק שיש בה. ובאמת, באמת הדברים האלה שהם שוכנים יחדיו, אני חושבת שחלק מהרצון שלי בעולם, זה גם להזכיר את זה לאנשים עצמם. קח את החופש לחוות חוויות על מלאותן. הגם שהן קשות וכואבות, נסי לראות בהן את המקום שיש בו פתיחת דלת, שיש בו איזה קול פנימי שבוקע מתוכך, ושאלמלא כן אולי לא היה בוקע כך, וגם לסביבה. באמת, אני חשה שהדבר הזה המקטלג, כמו שאת תיארת בתוך הממסד הרפואי, אבל זה קורה גם מחוצה לו. אני חושבת שיש בו משהו, את לוינס אומר שזה זה כמו רצח בעצם, לבטל את הפנים החד פעמיים של האדם. אז זה לא שראינו, הזכרת את הרצאת התד הזו. אני ראיתי כבר 10 קטועי רגל, אני יודעת בדיוק איך אתה מרגיש. לא, את לא.
יש משהו בקטלוג שיוצר חוסר הקשבה. אני כבר מבינה מה היא עברה. נכון. אני מבינה. לדודה שלי היה. כן. אני לא מבינה. חלק מהשיעורים הגדולים שאפשר ללמוד מסרטן השד, זו מחלה אחת, יש לה שם אחד, וזה 90 מחלות, פחות או יותר, והטיפול הוא דיפרנציאלי, והוא משתנה כל הזמן, ויש דלקתי, ויש ביולוגי, ויש הורמונלי, ויש גרורתי, ויש כזה, ויש אחר, אם היה את זה לפני 10 שנים, זה לא כמו עכשיו, ויש משהו לדעת שגם אם אני עברתי את זה על בשרי, מה שאני עברתי לא דומה לאף אחד אחרת. אבל בעצם זה משל על קיום. כולנו נולדנו, כולנו נמות, אבל כל אחד עושה מזה משהו אחר. ובעיניי זה מה שמעניין בבני האדם, זה מה שמעניין ביחס שלנו על המציאות, זה היכולת לעשות מזה דברים אחרים. וזה אחריות מאוד גדולה. אני זוכרת, יש מאמר בספרות ששינה את השקפתי לגבי העולם. זה נמצא בספרות בכרך מספר 1, זה על עקרון הבחירה על ציר הרצף, הפונקציות הלשוניות של השפה.
של יעקובסון?
של יעקובסון.
רומן יעקובסון.
רומן יעקובסון בתרגום של בנימין הרשב.
כן.
והוא מדבר שם על זה שאפשר להגיד, בחור, אלם, נער, איש, הלך, צעד, פסע, בדרך, בכביש, במשעול, וכל אחת מהבחירות האלה יש איכויות פואטיות אחרות. ואני רוצה להוסיף על זה שגם איכויות אתיות אחרות, וגם איכויות שקשורות לכבוד שאנחנו רואות בעולם, וכל מילה היא בחירה, וכל בחירה יש משמעות, ולכל מעשה שלנו הוא מעשה שהוא בחירי.
אמרת קודם שחלק ממה שעוזר לך לאחות את הפצע, זו ההיזכרות בשמשות השונות לאורך חייך, בחוויות הטובות, המחזקות, הנעימות, העוטפות. ואמרת, אני יודעת, אני התמודדתי עם דברים. יש לי את זה בזיכרון. אני הולכת איתך אחורה לדברים ההם. מה את חושבת שאפשר לך להתמודד איתם?
אני חושבת שמה ש... לקח לי הרבה זמן לצאת מההלם אחרי המחלה והפטירה של אבא שלי, הייתי בת 24. אני חושבת שרק כשנסעתי ללונדון וחייתי וחוויתי שם, המרחק עזר לי להתגבר על האבל הזה ולצאת מהאבל הזה. והכתיבה עזרה לי. עד שאבא שלי נפטר ציירתי. ציירתי המון שנים, גם בתור נערה, היה לי ברור שאני אחרי התואר הראשון בספרות ופילוסופיה, אלך ללמוד בבצלאל, כי קודם צריך השכלה בסיסית, ואחרי זה פונים על המעשה. והתירוץ שסיפרתי לעצמי להפסיק לצייר, היה שזה כבר משעמם אותי, ושאני לא רוצה לעבור לאקריליק, כי הוא פלסטי, והשמן והצבעי מים כבר משעממים אותי. ולמדתי אז בבית מדרש אלול, ולמדנו את מסכת יומה, שעוסקת בה הכהן הגדול, והייתה לנו סדנת כתיבה עם יורם ניסינוביץ, שהוא משורר מצוין ומנחה כתיבה דגול, והיינו נפגשים לכתוב בעקבות הלימוד על מסכת יומה, ושם בעצם התחיל להתקבץ לו באופן עצמאי המחזור שירים שלי, שעוסק במחלה ובפטירה של אבא שלי, ומשם הבנתי מהר מאוד שהדרך שלי לצאת ממשהו זה לכתוב עליו. ושאם אני עוד לא יכולה לכתוב עליו, אז הוא עוד לא יוצא ממני. ואם אני לא יכולה לצייר את זה או לכתוב את זה, אני בתוך זה. ולאט לאט, בעיקר במלחמה הזאת, הבנתי שכדי לצאת ממה שקורה לי עם המלחמה, אני צריכה לצייר את זה ואז לכתוב. ולאט לאט זה לא משוררת ואשת חינוך, זה לא רק כותבת, אלא גם הזהות שמציירת, שמאיירת, חוזרת על עצמה. בערך חצי, 9 חודשים אחרי שחליתי, סוף דצמבר 20, הוזמנתי לרזידנסי בקולאות בגלריה לאומנות בירושלים, והתחלתי שם לצייר את חד שד, גיבורת העל שלי, שהיא כרותת שד, ששם תיארתי את החוויות שלי, של הגילוי של המחלה, של ההתנהלות בה, של להעביר סדנאות בזום, והבנה שלי ש... אני זוכרת, זה היה מפגש של הספרייה הלאומית, נוער שכותב פנטזיה, ולהרבה מהם, במקום התמונה שלהם, היה אימוג'י של הגיבור על שלהם. ואז חד שד נולדה, בהבנה שגם צריך גיבורת על עם שד אחד. והיכולת לצייר את זה, אפשרה לי גם יותר מוכר לכתוב על זה. וגם עכשיו עם המלחמה הזאת, רק שציירתי את מה שעברנו, יכולתי גם לכתוב על זה.
יש משהו מעניין באיך שאת מתארת את הכתיבה, כשאת חוזרת לגיל 24, ולמה שקרה בשנים האלה. זאת אומרת, כשהגעתי לשלב הכתיבה, הבנתי שיש בה משהו מרפא עבורי. ולצד זאת, יש איזשהו תהליך פנימי של תחילת ריפוי, שהוא זה שמאפשר לכתיבה לנחוח, לצאת.
זה קצת צוות בצוות עשויה, צודקת. יש פה שהוא תהליך שאני מניחה את המבוקש. יש גם משהו מעגלי בחוסן, ביכולת לגייס כוחות פנימיים וחיצוניים. כלומר, זה שיש לו כוח, הוא זה שיכול לגייס אותם. יש לרבי נחמן תורה נהדרת, שבה הוא מדבר שם על שאדם ישן, רק הוא יכול להעיר את עצמו. רק אדם ישן יכול ככה למשוך בראש ולהעיר את עצמו. כן. אני חושבת שגם מה שקשה להרבה אנשים עכשיו, זה שזה הפצע הוא מודלק עדיין.
נכון.
איך אפשר לדבר על פוסט-טראומה, כשאנחנו בטראומה שהיא מתגלגלת? אחד התרגילים שמאוד עוזרים לי כשאני בתהום הזאת, זה הצורות הקלאסיות של האקרוסטיכון. לא משנה מה קורה לי, לכתוב את זה ב... א' ב' ג' ד' או בנהדר, או בכל מילה שנבחר, יש משהו ביכולת המילולית של למיין ולסווג, שזה כבר מרגיע, זה כבר משקיט את הגוף. אחת הפעולות שעושים אותם בגיל הרך, בצורה מצוינת, זה התרגול של מיון, בוא נמיין לפי צבעים, בוא נמיין לפי צורות. אז נכון שזה גם חשוב מאוד בשביל יכולות מתמטיות ולשוניות עתידיות, אבל יש לזה גם... תועלת רגשית מאוד מאוד גבוהה.
למה את חושבת שאני חוקרת ספריות?
בדיוק, המיון והסיווג. או למה אנשים מבוגרים אוהבים פאזלים?
כן.
למה אנשים פעם אספו בולים וסדרו אותם גם לפי הערך הכלכלי וגם לפי הצבע וגם לפי הארץ? ממנה זה יצא. כי יש לפעולה של מיון תועלות נפשיות מאוד מאוד גדולות.
ככל שהמציאות כאוטית יותר, כך אני מבקשת להכניס בסדר. אנחנו... הנחנו סדנה ביחד, קראנו לה דואט ספרותי, ובאמת זיהינו מין חוטים כאלה שנשזרים בשירות של שתינו. זיהינו את זה גם בשמות אחד הספרים של אצלך זה אין לדבר סוף, ואצלי החיים שלנו סוף, והעיסוק שלנו עם סוף וחיים, ככה... דומה, מתכתב, מתנהל איזה דיאלוג בין הטקסטים שלנו. אז מתוך הדואט הזה, אני רוצה להזמין אותנו לקרוא שני שירים, שיר שלך ושיר שלי. אני חושבת שסוגיית האימהות מאוד מעסיקה את שתינו. הייתי אומרת גם האימהות וגם הדומסטיות וכל הדבר הזה. אז בואי ניכנס אליה מבעד לשירים של שתינו.
בשמחה. השיר נקרא בנותיי, מתוך הספר הראשון שלי, אין הדבר סוף, והוא מוקדש למעיין מרים, ביתי האמצעית, המרכזית. בנותיי ילידות גן השעשועים, אני מדדה אחריהן, מהגרת בארץ לא זרועה. אוספת חותמות ונותנת בהן סימנים. החרדות נכון השעה זו, מגלשה גבוהה, חול חשוף, זכוכיות, מרווחים גדולים, האור, העז, נבלעות בתלוותן של בנותיי. או, המגלשה, הסולם, חון, הנדה והשמש. כמה שמש. ונדחקות למזוודת השלו נדה. עליי לשתוק ולהנהן, כדי לאפשר להן לתרגם עבורי את ארצן החדשה. זה שיר שהתחיל בשגיאת כתיב. רציתי לכתוב בנותיי יחידות בגן השעשועים, ויצא לי ילידות. עכשיו זה קורה לי עם ספרות ואותיות, זה קורה לי עם אותיות שונות, זה הכל בסדר, ופתאום זה נעשה נורא מעניין. ובתום ההבנה שיש איזשהו יבשת זרה ושפה זרה, שהן באמת רואות את העולם מגובה אחר וממוצא אחר עבורי, ומה שעבורי הוא באמת התגשמות כל החרדות שיש, זה גן שעשועים. עבורן זה הדבר הכי מרגש שאפשר לעשות בעולם. עכשיו, מה שמאוד אירוני, הספר הזה ירד לדפוס במרץ 2013, באותו שבוע שבו אני נכנסתי להיריון האחרון שלי, של עמליה. וכשעמליה הייתה בת שנה, היא נפלה באותו גן שעשועים, ואיבדה את ההכרה, והושפזה. אז באמת כל החרדות שלי התגשמו.
זה מוצדק, ברור.
זה מוצדק, הם התגשמו, זה באמת מקום מאוד מאוד מסוכן. ועדיין היא מאוד אוהבת לך לגן שעשועים, ועבורי זה...
כי היא לא מהגרת שם.
היא לא מהגרת, זה השפת אם שלה, זה ההנאה שלה. ועבורי זה חלק מהפערים האלה, בין איך שהן רואות את העולם, ואיך שאני רואה אותו. בשיר אחר שלי על מעיין, מעיין מרים שלי, אז היא אומרת לי, אני רוצה להיות גבוהה כמוך, אמא. אני זוכרת את היום שהיא אמרה לי שהיא רוצה להיות גבוהה כמוני. עכשיו, אני 1.56 מטר ביום מאוד מאוד טוב. אני הרבה דברים...
ביום זקוף.
ביום זקוף במיוחד. אני הרבה דברים חוץ מאישה גבוהה, אבל יש משהו במבט הילדי שרוצה להיות גבוהה כמו אמא.
כן. זה מאוד מצחיק אותי תמיד בעניין הגובה. אני 1.60 מטר, אולי 1.61 מטר הייתי פעם, בטח כבר לא, אבל שאני במשך שנים חשבתי שאני גבוהה, אבל ממש עד גיל 45 בערך. בגיל מאוד מאוחר הבנתי שבעצם לא. אז אני מתחברת אלייך בשיר שנקרא הבנות שלי. אגב, שתינו אמהות לשלוש בנות.
נכון, נכון, נכון.
זה בכלל מפלגה בעולם, זה לא...
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אז זה שיר מתוך הספר החדש, אפשר כבר לומר, לעברית הקישו אחת. אוקיי, הבנות שלי. הבנות שלי נועלות נעלי טיולים וצולחות הרים. הבנות שלי עומדות על מצפים ומביטות לעבר הנוף. הבנות שלי לא משליחות עטיפות ארטיקים על החוף. הבנות שלי צובעות מחוץ לקווים. הבנות שלי צובעות על ליבי. הבנות שלי שואלות שאלות. הבנות שלי שותות קפה. הבנות שלי פורסות עוגות ומניחות על צלחות. הבנות שלי נפגעות מבנות של אחרים. הבנות שלי ידעו אי-הבנות. הבנות שלי למדו על בשרן. הבנות שלי יגעות. הבנות שלי מחזיקות חשבונות חיסכון. הבנות שלי משלמות מחיר. הבנות שלי מבהירות את העולם. הבנות שלי סופרות דיברות. הבנות שלי זוהרות. הבנות שלי אוהבות שני קולות. הבנות שלי כותבות מילים וקוראות זו את זו. הבנות שלי יהיו אמהות או לא יהיו אמהות. הבנות שלי הן מה שלא ידעתי להיות. הבנות שלי חוזרות. הבנות שלי תשובה. הבנות שלי הן בעיקר שלי, או קצת שלי, או קצת בנות. אני קוראת להן בנות, והן עונות.
זה חזק מאוד. הדמעות החזרה על הבנות שלי ועל הריבוי תשובות, על הריבוי אפשרויות שיש. ובעיקר אני שומעת את הרצוב השוב הזה בין השלי ללא שלי. מה הן כשאני מסתכלת עליהן ומה הן כשהן לכשעצמן. והשאלה הזאת, האם את יכולה להיות אימא ולא להסתכל על הבנות? או אני יכולה להיות אימא ולא להסתכל על הבנות שלי כל הזמן?
זה גם כמו שאת אמרת בשיר שלך, על זו ארץ בפני עצמה.
זו ארץ בפני עצמה. וגם לכבד את זה, שאני אף פעם לא אבין. יום אחד, אמליה בת השמונה, שאלה אותי, השיר על אביה, שכתבתי לאביה, הולחן, ולאמליה בת השמונה קשה עם זה. ואז היא אומרת לי, אמא, למה בשיר עליי יש רק 17 מילים? אמרתי לה, סליחה, לא ספרתי. היא אומרת לי, השיר על אביה יש הרבה יותר מילים, למה אצלי יש רק 17 מילים? ופתאום אני מבינה שהבחירה הזאת שנראתה לי אז כל כך נכונה להקדיש להם שירים, יש לה איזשהו תרגום אחר לחלוטין ממה ששיערתי.
את יודעת שאני כותבת על בנותיי. וקודם כל אני מאוד מאוד אסירה תודה למשפחה שלי, גם לאיש שלי וגם לבנותיי, שהן מאפשרות לי את הדבר הזה. באמת יש פה הרשאה מפוארת, אנושית, של הרבה מאוד, לתת לי הרבה מאוד מקום, כי הכתיבה אצלי היא משהו מאוד בלתי אמצעי. להבדיל מכתיבות אחרות, יש משהו, אני לא יודעת אם כל משוררת יזדהה עם זה, אבל יש משהו חשוף יותר, כן? ואחת מהבנות ספרה את השירים, ואמרה, אבל רגע, רוב השירים בעצם הם על הבת הזו, על האחות הזו, נכון? פחות שירים פה עליי או על מישהי אחרת.
וזה עניין. עכשיו, האם שלומית של היום הייתה עושה אותו מעשה ומקדישה לבנות שירים בצורה מפורשת? שאלה. אני אז חשבתי שזה נכון. לא חשבתי שזה יהיה מושא לקנאה. אבל זה...
וגם זה אני רוצה לומר לשתינו ולבנותינו. ההתבוננות על השירים ועל האומדנים היא שלב, היא יכולה להיות רגע. יכול להיות שהבת הזו שאני מדברת עליה היום זה בכלל לא מעסיק אותה. ויכול להיות שזה גם יקרה, ושיום אחד מה שעלול היה להיות סימון, אפרופו קיטלוג, סימון שרגע מעודד השוואתיות, יכול להיות שיום אחד הוא יתגלה כוואו, הנה, זה שלי, אני כאן.
יש לי משהו בעולם והוא שלי ושהוא יקר.
אפרופו לתת שם, השם שלי שם.
זו התקווה שאני מחזיקה, ש... שיום אחד זה יובן אולי אחרת, ולא לפי מספר כמות של...
אגב, באחת ההשקות של ספר השירה הראשון, של החיים שלנו סוף, אותה בת נשאה דברים, ואמרה לי, תודה שאת כותבת אותנו.
אני חושבת שהייתי שם בהשקה הזאת.
לא,
זה לא זאת?
זה היה בהשקה התל אביבית, את היית בהשקה הירושלמית. כן.
אבל הם גם היו בה.
כן, כן. אני נותנת להן לדבר, זה מאוד מחמם את ליבי. זה חלק מה... זו השלמה של לתת מקום למילים שלי, שמאפשרות לי את הדבר הזה.
וזה גם להגדיל את הסיפור. עכשיו, זה שאלה. את יודעת, פעם דיברו על ביקורת רזה, ולא לדעת שום דבר על הכותב, ולא להכיר שום דבר. עכשיו, אנחנו חיות בדור, שזה בלתי אפשרי, לא, אנשים יודעים עלינו לפני שבתחילה פתחנו את הפה, אנשים, סליחה, כבר יודעים מה טעם הגלידה האהוב עלינו. וזה, ואני מאוד מזדהה עם זה, שאם פעם בעבר היה ניכור בין היוצר למשפחה שלו, אני מישהי מהצרפתיות אמרה שכדי לכתוב היא צריכה להרוג את הבת שלה כל בוקר. והיום אנחנו בדור שזה אחר. גם המעורבות של בני הזוג שלנו ביצירה שלנו, גם אצלך וגם אצלי, גם המעורבות של המשפחה. וזה עניין משפחתי.
כן, אצלי בוודאות, בוודאות, זה עניין משפחתי. וגם, את יודעת, משהו מוזר, שלכאורה אפשר היה לומר, שבאמת אני מושפרצת החוצה, כלומר, אפשר לבקר באתר שלי ובדף הפייסבוק שלי ולעקוב אחריי ולפגוש את הפודקאסט ובאמת משפחתי נוכחת בדברים שאני עושה, למרבה החסד וההוקרה, ויחד עם זאת, אני חיה בתחושה שלא יודעים עדיין כלום.
תראי, יש דברים בשירה שלך שאת מקדדת. את לא נותנת, זה לא, את לא אומרת הכל, וזה הכוח של אומנות, שלא להגיד הכל, ועדיין שאפשר להבין מה שקורה. אצלי, כשהייתי בהריונות, לא כתבת לזה כלום בפייסבוק, ולא, ואנשים, מה, היית בהריון? לא ידענו. קודם כל, כשאני הייתי בהיריון, באמת, מי שהיה צריך לדעת, ידע, ראה, אם לא פגשת אותי בתשעה חודשים האחרונים, כנראה שלא,
אנחנו לא כאלה. לא חובה שתדע גם.
לא חובה שתדע גם. וזה גם חשוב לזכור שלנו, בתור יוצרות, מותר לנו להשאיר דברים אצלנו. לא הכל נמצא ביצירה, ואי אפשר לקרוא אחד לאחד, זה קרה לה ככה, לכן היא עשתה ככה.
נכון.
אני כבר שמעתי מישהו ש... הסביר על שירים בספר השני שלי, והסביר איך המחלת הסרטן שלי קשורה ואיך רואים אותה. הספר הוגש להוצאה חצי שנה לפני שהובחנתי. הוגש בספטמבר 19, אני הובחנתי במרץ 20, אבל לאותו מבקר ספרות, הוא כבר ראה איך הסרטן נמצא בשירים. לכי תסבירי שזה אימה, חרדה, ולא הכל קונקרטי. אני לא עיתונאית שמדווחת על דברים שקרו.
זה קשור למה שדיברנו עליו קודם. אם אני מקטלגת אותך כחולת סרטן, אז זאת ההדשה שדרכה אני מתבוננת עלייך. לא משנה, מה זה, למה את עכשיו מתעקשת על מתי נכתבו השירים, שלומית? זה ברור שזה לזה.
קודם כל, ברור שהביקורת יודעת וצודקת. זה ברור. זה הדבר היחיד שאפשר לראות דרכו. בספר הבא יש באמת חטיבה ארוכה, שמוקדשת להתמודדות עם סרטן, באותו רזידנסי של כל האות. כל אחד מאיתנו בחר אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, יש 48 מידות שהתורה נדרשת בהם. ואני כבר לא זוכרת מה היה לי וכתבתי את זה, ואז בעצם הבנתי שאם התורה נדרשת ב-48 מידות, אז גם ההחלמה מסרטן יכולה להידרש ב-48 מידות. וכתבתי על כל אחד מהמידות של התורה, איך זה קשור להחלמה. וזה המקום של לבחור, של להגיד שגם זאת תורה. וכשקוראים לזה המחלה, בעצם מקטלגים את זה וצובעים את זה בתור משהו אחד. ותורה יש לה 70 פנים, כל אחד יכול לדרוש בה. אנחנו לא רוצים שתהיה מוטלת בפינה, אלא שתהיה חיה ובועטת, וצריך לדבר על זה.
כמה אנחנו חוזרות לריבוי. כמה אנחנו חוזרות לזה שאנחנו והמציאות ואחרים עשויים גוונים גוונים, וצריך להכיל את הריבוי כפי שהוא ולא לצמצם. אני רוצה להגיד משהו על החופש שלנו כיוצרות מבחינת מותר לנו לחשוף דבר אחד ודבר אחר פחות, ודבר אחד להביא בישירות ודבר אחד להביא בעטיפה כלשהי. החירות, כמו שאמרנו קודם, היא בידינו. ואני חושבת בהקשר הזה גם אנשים שמתמודדים עם איזשהו אתגר רדיקלי, גם להם יש חופש שלם, מוחלט, רחב יריעה, להחליט מה הם משתפים, מתי הם יכולים להיות מזג אוויר משתף, מזג אוויר מכונס. החופש בידיהם. אל לנו לשפוט. היא לא מספרת כלום, אם היא רק הייתה מדברת, היה לה יותר קל. בשבוע שעבר היא רצתה לדבר, עכשיו פתאום היא לא רוצה. כן.
וזה דבר גדול. אחד הדברים שמנחים אותי, שאני לא פונה לנשים שאני שומעת שהן חולות, אלא רק אם הן פונות אליי. וכל מי שרוצה להשיג אותי, הטלפון שלי נמצא בכל מקום, מאוד קל להשיג אותי, אבל זה חלק מהאוטונומיה. למי לספר, על מה לספר, איך להציג את זה, איך להציג את זה לילדים, מה את מסתירה, למה הם לא יודעות, מה סיפרת להם, זה כל המבט החיצוני הזה, כן. שהוא באמת, הוא לא מסייע בהחלמה, הוא לא מסייע, ואני חושבת שאחד הדברים, שזה קשור גם בחוסר הקשבה, במחשבה הזאת שאני יודעת מה טוב, ואחד הדברים שלמדתי מהמלחמה הזאת, שאני באמת לא יודעת שום דבר, בעמדה באמת ראשונית, שכל האמיתות שהיו לי עבדו. וזה קשה להתנהל באופן כזה. ואני חושבת גם ביחס לאנשים חולים, אנחנו לא יודעים, לא יודעים, והחוויה היא אף פעם לא זהה, אני זוכרת שאני חליתי בקורונה, ואז זה נראה לי נורא והיום, שיש לי סרטן בקורונה, ולהיכנס לסרטן לניתוח, וחדר ניתוח, ואז חברה מספרת לי, שהיא נכנסה לניתוח, והתחילה הזקה, ואז רגע, אז בעצם, איזה דברים נשים חוות היום, כשהן מחכות בתור להקרנה, והן לא בטוחות אם הרעש זה רעש של מכונה, או רעש של הזקה, ויש פה כל מיני נקודות שבהם כל מה שהיה מוחזק כאמת, כאפשרות, הוא לא רלוונטי. ומה שרלוונטי זה העכשיו. ואיך עכשיו אני יכולה לעזור לאדם מולי, ולדעת שבהרבה התמודדויות, גם לא לעזור, זה עזרה מאוד גדולה. יש אנשים שלא רוצים את המגש פירות. הם לא רוצים שאחות שלהם תקשר להם כל יום לשאול מה נשמע. יש אנשים שזה מרגיש להם חדירה לפרטיות שלהם. אצלי החברות שלי מבית כנסת באו ורחצו לנו את כל הבית לפני שחזרתי מהניתוח, וזו הייתה העזרה הכי גדולה שיש, לחזור לבית נקי, כי לא הייתה לי עוזרת, כי הייתה קורונה. ויש אנשים שעבורם, מה פתאום? שמישהו ייגע בדברים, שחברה שלי תיגע בדברים, מה פתאום? זה בסדר, זה בסדר. ובכלל, באתי לנרמל, הכל באמת בסדר גמור.
כן. אמרת קודם שאת מתמודדת עם החלמה. אז בואי תיכנסי רגע למשפט הזה. מה זה להתמודד עם החלמה?
הטיפול לסרטן הורמונלי זה דיכוי של כל המערכת ההורמונלית הנשית בגוף. יש לי זריקה שאני לוקחת אותה פעם שלושה חודשים, וכדור שאני לוקחת אותו ערב-ערב, שהתפקיד שלהם זה לדכא את כל ההורמונים הנשיים. שיש איזה ביטוי אחד מאוד מובן, שזה גיל המעבר מאוד מאוד מואץ בבת אחת, מאוד אלים, גלי חום, הפסקה של המחזור החודשי, איזשהו קושי ויובש בגוף, שיש לזה גם השלכות לגבי מיניות, אבל יש גם פגיעה מאוד מאוד גדולה באיכות החיים בכלל. והרבה מאוד אובדנים שאינה מוות, שהרבה דברים שקשורים לחשק, לרצון, לתאווה, שהם לא בהכרח מיניים, יש גם מקום לליבידו שהוא לא מיני, שלא נמצאים. אישה שזוכרת כל, שאני לא זוכרת, אני זוכרת. היה ערב שירה אחת, ששבתי מול משורר, זה היה בערך שנה, ופתאום באמצע השיחה איתו, אני לא זוכרת איך קוראים לו, וזה משודר בזום גם, ויש מאות אנשים, ואני גם לא זוכרת את המילה שרציתי להגיד, ואני נמצאת מולו, ואני לא זוכרת. ואז פתאום נזכרתי בתנועת היד הזאת של, בוא תגיד לי עוד, ואני אומרת לו, אז בוא תרחיב קצת, והוא מסתכל עליי, והוא מרחיב קצת, ואז לאט לאט טפטף לי פתאום, נזכרתי באיך קוראים לו. ואני, בתור מנחת קבוצות, הייתי נכנסת לחדר, 30 אנשים, תוך 5 דקות, זוכרת את השם של כל אחד. והיום אני רושמת, אז יש לי אסטרטגיות, שאני רושמת איפה כל אחד יושב, ויש לי דרכים לנהל את זה, אבל אני לא אותה אחת. ויש נקודות של חדות של מחשבה, שעבדו לי. וזה חלק מאותם תהליכים, וזה חלק כשזה קורה לאישה בת 80, אתה אומרת, נו נו. אבל כשזה קורה לי, שאני מרגישה אישה צעירה בת 50, זה במופע אחר לחלוטין. וגם יש כל מיני עולמות של כאבים, שלא הייתי מורגלת בהם, כל מיני כאבים נודדים, או שאני אומרת לכירורגית, נורא כואב לי השד, היא אומרת לי, כן, הוא תמיד יכאב לך. שד מוקרן
ברוכה הבאה לחייך החדשים.
כן, שד מוקרן תמיד יכאב. או כל מיני דברים כאלה, שזה, יותר מכל זה התחושה שהמלגה של חוקרי הסרטן נגמרה באמצע. כן. הם הצליחו באמת, ברוך השם, למנוע הישנות. אבל החזרה של איכות החיים למה שהייתה בעבר, את זה אין. את זה, הם לא יודעים איך לעשות את זה.
כל משפט שאת אומרת נשמע לי כל כך רלוונטי בתקופה הזאת לכל כך הרבה תחומים. כלומר, את יודעת, אני יכולה לחשוב על באמת פציעה שגורמת לשהות ממושכת בבית חולים. וכל עוד יש את הדבר הזה, אז יש התארגנות. יש מי שיבוא לשטוף את הבית כדי לעזור. וזה מאוד ברור שעכשיו אנחנו במשמרות בבית החולים, ולשם הולכת האנרגיה והמשאבים. ואז זה נגמר, וחוזרים לחיים שאחרי, והם לא דומים לחיים שלפני. הם נראים אחרת, התחושה היא אחרת, ואז מה שנדרש מהאנשים עצמם ומהסביבה, זה להתמודד עם ההחלמה. להתמודד עם דברים שנפרדנו מהם, דברים שנשארו, ודברים שצומחים ונובטים כדי להתמודד עם ההחלמה.
וכמו מהגרים של עולם לא יוכלו להחזור לארץ הקודמת, כי גם היא השתנתה והם השתנו, גם החלמה. פעם באחת הסדנאות שלי השתמשתי בקלפים מצוינים של תמונות טבע של יונת שפירה, ואחת המשתפות בחרה איזשהו עיגול, והיא אמרה, זה ההחלמה, עכשיו אני בריאה, חזרתי לאותו המקום. שזו מחשבה מאוד נאיבית, אחרי שהיא אמרה את זה, בעצמה הבינה שהיא לא חזרה לאותו המקום, שאי אפשר לחזור.
אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים.
אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים, ואי אפשר לחזור אחורה לחיים הקודמים. זה לא אפשרי, כי זה לא, את לא אותו אדם, והמשפחה שלך שעברה את זה איתך, היא לא אותו משפחה. והמחשבה הילדית, הנאיבית, שאני רק אעבור את זה והכל יהיה כמו קודם, אין כמו קודם.
כן.
וכמו בהגירה ובשיבה הביתה, אז הארץ המוצא השתנתה, אני השתניתי. ויש גם משהו בשיח על סרטן, על המאבק, על המלחמה, על לנצח, שרגע, כאילו זה אני.
כן.
זה משהו בגוף שלי, ורק כשיש את ההבנה הזאת, אז אפשר גם לייצר שפה אחרת לדבר בה על,
ממש.
על סרטן, ולוותר על התקווה לשוב בזמן אחורה, כי באמת ההחלמה היא כאן והיא עכשיו.
היא מתרחשת עכשיו, ופניה קדימה ליום הבא, לא ליום הקודם.
ולא סתם אשת לא תקפה, כי המבט אחורה הוא יכול, יש בו איכויות ממיתות, הוא לא מסייע.
איזה נס יש בחיים שלך, שלומית?
המשפחה שלי, ניסימי ואביה ומעיין ואמליה, שהם באמת נס מאוד מאוד גדול. ומשפחת המוצא שלי והחתולה שלי, שגם אותה כמובן אסור לשכוח. אני חושבת שהאפשרות ליצור, שהיא אף פעם לא מובנת, והיא תמיד מפתיעה אותי, ואני בהודעה עצומה, שעם כל ההנמחה הקוגניטיבית שלי, האפשרות ליצור עדיין נשארה.
זכרי שאת גם מאוד מאוד גבוהה.
אני מאוד מאוד גבוהה. אני מאוד מאוד גבוהה. וזה נס מאוד גדול, העובדה שרוצות להיות גבוהות כמוני.
לאיזה נס את עוד מייחלת?
שאני רפא בתור חברה ממה שקורה כאן. שזה דבר שאני מתפללת עליו שעה שעה. בלילה כשאני קמה ובבוקר כשאני מתעוררת ובאמצע היום. ואין שעה שהמחשבות על החטופים ועל השכול שהולך ברחובות יש לו איכויות פיזיות. ואני מאחלת לנו שנחלים מזה, שנרפא מזה. החלמה זה לא שכחה, החלמה זה לחיות עם. ואני מאחלת לעצמנו שנדע איך לחיות עם הכאב ועם השכול.
אמן. תודה רבה, שלומית.
תודה לך, טלי.
תודה גדולה לשלומית נעים נאור. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על אהבה בחיי. תודה לכם ולכן על התגובות, על השאלות ועל הנאמנות מפרק לפרק. אני מזכירה שמאזיני ומאזינות הפודקאסט זכאים להנחה מיוחדת על ספרי החדש לעברית הקישו אחת, ספר שירה שיצא לאור בהוצאת פרדס. פשוט כנסו לקישור שמתלווה לפרק או לאתר של הוצאת פרדס והכניסו את הקוד אשר באנגלית ASHER. תודה ולהשתמע בפרק הבא.